גלגל הזמן הוא אכזרי מאוד. יעזור. רק במשך עשרות שנים הרב עמיטל הקים את הישיבה והעמיד תלמידים הרבה בישיבה. התחושה שלי תמיד שאני מדבר על הרב עמיטל זה שהוא עדיין נמצא, ואם אני אפתח את העיניים באמצע הסדר ופתאום יראה את הרב עמיטל פוסע למקומו, אני אקח לי כמה שניות להבין שמשהו פה לא בסדר, כי באמת הדמות שלו מאוד מאוד חיה. אבל לרוב היושבים פה, הרוב המכריע של היושבים פה, זה אכזריותו של גלגל הזמן, לא הכירו את הרב עמיטל באופן אישי, והרב עמיטל היה איזו דמות היסטורית עבורם, למרות שזה כהרף עין. פעם שאל אותי תלמיד, למעשה כמה פעמים שאל אותי תלמידים, באיזה נימה כזאת של תסכול, אחרי שהם שמעו סיפורים על הרב עמיטל, והם אמרו, איזה עצוב זה שאנחנו לא הספקנו להכיר את הרב עמיטל, שאנחנו נולדנו כמה שנים מאוחר מדי. והתשובה שאני נתתי ונותן, שאני גם מאוד מאמין בה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, שבמובן מסוים דווקא המחסור הראשון של הישיבה צריך להתקנא בתלמידים שנכנסים היום בשערי הישיבה. כי שמעתי לא אחת, לא הייתי כשהוקמה הישיבה, ושמעתי לא אחת שכשהרב עמיטל הגיע לישיבה ואחרי הגיעו לישיבה, הם שמעו דברים שלא דברים חדשים. רבי יעקב דיבר על זה כמה פעמים, ובמסרים שלו היו ממש מים קרים הנפש היפה, והמון המון דברים שלא שמעו אותם מהסביבה, ופתאום כל מיני אמירות מאוד חשובות שלא שמעו אותם. והחבר'ה שמגיעים היום לישיבה, אני מרגיש כזה חצי דור ביניים, אבל החבר'ה שמגיעים היום לישיבה, הרב עמיטל נמצא פה, נמצא בקירות, נמצא ברמים, נמצא בתלמידים, נמצא פה. כל הדברים האלה שלפני 50 שנה, 40 שנה, היה צריך לחדש אותם, היום הם מובנים מאליהם. כל מיני דברים שמסרים שהיו חשובים לרב עמיטל, והיו חידושים גדולים. אני זוכר שרב יעקב דיבר, אני זוכר בשנה, ביום השנה הראשון, על חידושים גדולים שהרב עמיטל חידש, ואני אמרתי, בסדר, זה ככה, זה ברור. ואני חושב שהבחינה הזאת זכה הרב עמיטל להיבדל לחיים ארוכים, מורי ורבי הרב ליכטינשטיין, שהמסרים והתורות שלהם יצאו מגדר האיש והפכו להיות חלק מתוך עולם שלם, ובתוך הישיבה ובתוך בוגרי הישיבה. אבל אני באמת מרגיש שהדברים נמצאים בתוך קירות הישיבה, והבחינה הזאת זכו וזכיתם אתם רובכם, אני אדבר פה לקהל גדול, אבל זכיתם אתם, רוב הציבור, רוב ככולו, זכיתם אתם להגיע לישיבתו של הרב עמיטל, להיבדל לחיים ארוכים, הרב ליכטינשטיין, מה שלא זכה המחזור הראשון. אני רוצה בזמן הקצר שיש לדבר על שתי נקודות שאני חושב שמאוד מאפיינות ומאוד גרמו. זה לא מובן מאליו שאדם מצליח להנחיח את הרעיונות והתורה שלו בתוך הישיבה. זה לא מובן מאליו. יש הרבה רבנים והרבה אנשים חשובים שבאו, אמרו את דבריהם ועזבו וירדו מהבמה והעולם ממשיך כרגיל. זה לא דבר מובן מאליו שאדם מצליח להנחיח ולשקע את כל הרעיונות והדברים הגדולים האלה. אני רוצה לדבר על שתי נקודות. נקודה אחת זאת מידת האמת, שאני חושב שיש לה מפתח גדול באמת באותו שיקוע. נקודה שנייה שלא שמעתי שהרבה דיברו עליה, ובכל זאת אין לך בדינות בלי חידוש, והיא נקודת האיזון. אני אתחיל בנקודת האמת. כולנו גדלנו על ותאר לבנו לעובדך באמת, ועל האמת הזאת שזרמה מהרב עמיטל בזרמים אין סופיים כשהרב עמיטל שר איתנו את השיר, אבל מידת האמת לא נשארה באותו שיר. הרב עמיטל באמת לא היה בו, אנחנו לא ראינו הצגות. חברי וראי הרב חיים מנבון אמר פעם שתמיד הוא סיים, שהוא למד הרב עמיטל שלא צריך להתרגש מתי אדם סיים 18, ולכן הוא סיים מאוד מוקדם 18. למעשה הוא סיים אותו כמעט תמיד שני בישיבה, כי הראשון היה הרב עמיטל. אני לא זוכר אולי אם זה נכון, אני לא בדקתי על סופר, אבל באמת לא היה הרב עמיטל, זה לא עניין אותו ההצגות האלה. אני זוכר שכמה פעמים הוא דיבר בהנאה מרובה על השיחה שהוא סיפר שהוא אוהב כבוד, ואיך ניגש אליו מישהו ואמר לו, כשהרב אמר שהוא אוהב כבוד, הוא התכוון, לא בדיוק לכבוד, כן לכבוד, לא לכבוד, והרב עמיטל אמר לו, התכוונתי שאני אוהב כבוד. וראית איך הרב עמיטל נהנה מספר על זה שהוא בן אדם, ממש נהנה מזה. ואחד הסיפורים שאני לא מכיר, סיפור מאוד חשוב, אני משתמש בו המון, וצריך המון המון אמת כדי לספר אותו, והוא מאוד חשוב שהוא יסופר. הרב עמיטל, שמעתי ממנו כמה פעמים אותו מספר כמה הוא אוהב ללמוד תורה, והוא מספר שלפעמים יוצא, שמתוך עיסוקים וכו', יש יום שיוצא לא ללמוד תורה. שהמשפט הזה, לשמור אותו בראש ישיבה, זה במקומות מסוימים, ומטבע הדברים זה פצצת אטום, זה לא יכול להיות שקורה לראש ישיבה דבר כזה, והסוף של הדברים שלו היה כל כך חשוב, והוא אמר, ואתם לא יודעים איזה ריקנות אני מרגיש כשעובר עליי יום כזה בלי שישבתי ולמדתי תורה. והאמירה הזאת כל כך חשובה, כל כך משמעותית, מה זה נותן ומה התפקיד של תורה. אבל מידת האמת של הרב עמיטל לא נשארה רק בתיאור על עצמו. אחד הסיפורים, סיפורי, יש הרבה דיונים על אמונה, לימוד אמונה, אחד הסיפורים המכוננים בעיניי, הסיפור על האברך, רבי יהודה עמיטל, רבי יהודה קליין, אני לא יודע, כשהיה קדם המדרשייה, אז הוא כבר עברי את השם לעמיטל, זה היה קליין עדיין. אז הוא בא ללמד שיעור בתנך במדרשייה אצל הרב יוגל, והרב יוגל כנראה לא לגמרי היה בטוח באברך הצעיר שבא ללמד, אז הוא הקשיב מאחורי הדלת, והוא שמע שאחד התלמידים שואל את האברך, מה יש לתורה להגיד, מה יש ליהדות להגיד על ישעיהו א' וישעיהו ב', שזה נושא שמאוד מאוד הטריד אז את הציבור. שעשע, כמה, לא יודע כמה אנשים היום מכירים את הסיפור הזה, מי שקרא מספרו של החשוב מאוד של רב אמנון. אבל אז זה מאוד מאוד העסיק את האנשים, הישעיהו א' וישעיהו ב', והרב עמיטל אמר לו, אני לא יודע. סיים את השיעור, והרב יוגל תפס לרב עמיטל ואמר לו, אתה השתגעת? מה קורה? בן אדם שואל אותך שאלה, זה אומר שאתה לא יודע? אתה חייב לענות לה. הרב עמיטל ענה לו תשובה כל כך מדויקת. הוא אמר לו, תשמע, הבחור הזה, קראנו באיזה שם גנאי, אבל נעזוב את זה. הבחור הזה, לא מעניין אותו ישעיהו א' וישעיהו ב'. הבחור הזה אין לו כוח להניח תפילין. אז הוא מתחיל לבדוק ולספר סיפורים וכו'. ואז הוא שאל אותי על ישעיהו א' וישעיהו ב', ואמרתי לו, תשמע, גם אני לא יודע למה יש ישעיהו א' וישעיהו ב', ואני עדיין ממשיך להניח תפילין. עומק התשובה שמה, זה שאנחנו לא עומדים עם אקדח לרקה, וחייבים לענות תשובה על כל שאלה. ויש שאלות שאם אין לנו תשובה, אז אנחנו רואים שאין לנו תשובה והכל בסדר. לא צריך להילחץ ולתת, כשהייתי בצבא היה תיאור, הסבר למפקד מה לעשות כשאתה לא יודע תשובה. היה שם כמה שלבים, לזרוק מסוחת השן, כל מיני הסברים איך להסביר לתלמידים שאתה לא יודע תשובה. וזה בסדר שאנחנו לא יודעים את התשובה, והנה אני ממשיך להניח תפילין. העומק של מידת האמת הזאת, העומק של מידת האמת הזאת היא קשורה לנקודה עמוקה יותר. בזמנו אני זוכר שמעתי את מורי ורבי, ודל לחיים ארוכים, הרב ליכטנשטיין, מספר בצער עמוק על הלוויה שהוא חזר ממנה, שבה ראש ישיבה הספיד את אמא שלו, וסיפר עליה סיפורים שלא היו ולא נבראו. והרב היה מאוד מזועזע בעיקר מזה שהוא מזלזל באמא שלו. כי הוא חושב שאם הוא יספר לתלמידים על מי הייתה באמת אמא שלו, הם יזלזלו בה, ולכן הוא צריך לספר להם סיפורי מעשיות. והפריע למורנו ורבנו העובדה, פחות שהוא שיקר, יותר שהוא לא האמין באמא שלו, שהוא חשב שאם הוא יספר סיפורים טובים על אמא שלו, זה לא יפתיק, אז אתה נמציא סיפורים. אני חושב שחלק מהמידת האמת של הרב עמיטל, זה האמונה הזאת בבני אדם. כי כשאתה מאמין, אתה מאמין בתורה שלך, ואתה מאמין בבני אדם, אתה לא צריך מסכי השן, אתה לא צריך לספר סיפורים. גם את זה שמענו הרב עמיטל, שבאינתיפאדה השנייה, שום דבר לא השתנה מאז, באינתיפאדה השנייה ניגש אליו בחור שהיה בדרום אמריקה ושכנע חבורה לעלות לארץ ישראל, ואז פרצה אינתיפאדה השנייה והם התחילו לפחד, ובא אליו אותו שליח בא לרב עמיטל ואמר לו, איך אני אשכנע אותם בכל זאת לעלות לארץ? והרב עמיטל אמר תשובה שהיא תשובת יסוד אצל כל מחנך. הרב עמיטל אמר לו, תגיד להם שאם הם לא רוצים לעלות, שלא יעלו, אנחנו נסתדר בידיהם. עכשיו, זה לא בקטע הפולני שלא צריך טובות. זה בקטע הזה שאני מאמין בהם שהם ימצאו לבד התשובות. ואם אתה תתחיל לכפות ולכפות ולכפות, הם לא ימצאו בעצמם את הדברים האלה. אז תן להם, תן להם שיחליטו מה שהם יחליטו, אנחנו נסתדר, אנחנו מאמינים בהם, ואנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו גם נסתדר בידיהם, ואני בטוח שגם הם יבואו. זה נקודה ראשונה על מידת האמת. התחייבתי ל-12-13 דקות, אז אני מגלה נקודה שנייה, אני אקצר. עוד שהיא חשובה מאוד. העולם עצמו מורכב מהרבה כוחות. וזה קשה כשיש הרבה כוחות, כי זה מורכב וזה מסובך. ואם הרב עמיטל הוא איש אמת, אז אי אפשר להתעלם מהרבה כוחות. אבל יש, באמת, אני לחוץ בציווי של לעמוד בזמן, אז אני אגיד את זה ממש לכמה נקודות. ואם אתה, אבל החיסרון הגדול של לקחת את כל הדברים ביחד, זה שאתה מאבד את הלהט. זאת אומרת, שלאדם יש עיקרון אחד, תורה, אז יש להט, אנחנו התורה, זה מה שמעניין אותנו, רק תורה, רק תורה, רק תורה. כשיש לך עיקרון אחר של צבא, שאנחנו הולכים לצבא, וזה צבא השם, וכהונה וכו' וכו', אז זה קל, כי יש עיקרון אחד, וזה הדבר היחידי שמעניין אותנו, ארץ ישראל, ועוד 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 דברים. מוסר, אהבת החסד, וכשאתה רק עם דבר אחד, אז זה מאוד קל, להניף דגל אחד, אבל להניף כמה דברים זה קשה. ואחד החסרונות שעוברים לפתחם של אלו שמנסים להחזיק את כל הדגלים האלה ביחד, זה חסרון המורכבות. מה שהרב נריה היה מספר את משל הברווז, שזה החיה היחידה שיודעת גם ללכת, גם לעוף, וגם לצחות במים, אבל שום דבר מזה היא לא עושה כמו שצריך. זאת אומרת, כשמסרים מורכבים, ואנחנו גם חשוב לנו הצבא, וגם חשוב לנו התורה, וגם חשוב לנו אהבת החשב, וגם אנחנו פתוחים לעולם החוץ ולתרבות החוץ, ואנחנו כאלה וכאלה וכאלה, בסוף לפעמים יוצא לך איזה יצור כזה, ברווז כזה מגודל שלא עושה כלום, והרבה מאוד פעמים אתה עלול לאבד את הלהט וההתלהבות. וזה בעיניי סוד ההבדל בין מורכבות לבין איזון. אני אספר סיפור שימחיש את הסוד הזה של האיזון. במקום שאני עומד עכשיו, עמד מורן ורבנו, הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, ערב תקיעות מדי שנה לשנה, והיה נתן שיחה. אני זוכר שיחה אחת, זוכר איפה ישבתי, אני זוכר בדיוק מה הרב עמיטל דיבר, והוא אמר, עקדת יצחק זה עבודת השם יראה. כשאנחנו עובדים את השם, אנחנו מחויבים אליו. אם הוא אומר לנו לעקוד את יצחק, אנחנו נעקוד את יצחק. ואנחנו מחויבים ומסורים, ואת כל האהבה ליצחק אנחנו נשאיר בצד, ומה שחשוב זה העירה, ומזה אנחנו נלך ונתקדם, ואנחנו מחויבים לקדוש ברוך הוא, וקשורים לקדוש ברוך הוא, וכו' וכו'. אני לא מגזים. אבל או שנה או שנתיים אחרי זה, באותו מקום, באותה שעה, אני אפילו חושב שישרתי באותו מקום, כי כמעט תמיד הגעתי מאוחר, כי חזרתי מהבית, נכנסתי מאוחר, אבל אני ממש זוכר באותו מקום, באותה שעה, עמד הרב עמיטל ואמר, עקדת יצחק זה עבודת השם מהאהבה. אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ומתוך אהבה אנחנו מוכנים לעשות הכל בשבילו. ככה עמד הרב ודיבר רבע שעה באמונה פנימית יוקדת. ואין סתירה בשתי השיחות, למרות שיכול אדם להגיד, או זה או זה, לא, אבל זה ההבדל של האיזון. וכשהרב עמיטל אמר משהו, אז הוא היה שם לגמרי. ועכשיו אם אנחנו מדברים על עבודת השם מהאהבה, זה עבודת השם מהאהבה. ואם יש עבודת השם מהירה, זה עבודת השם מהירה. וכשהרב עמיטל העביר שיעור השיעור שלו היה נראה בדיוק כמו שיעור שהוא עבר בבית המדרש שהוא למד בהונגריה מבחינת אני זוכר איך תמיד הוא התרגז עלינו כשהיינו מביאים לו קצות החושן במהדורה המחודשת, כי הוא לא הצליח למצוא שם כלום, והוא היה צריך את הקצות החושן הישן שלו עם כל השיבושים והאותיות החתוכות, רק שם הוא הסתדר, והוא היה שם לגמרי. וכשהוא היה במקומות אחרים, אז הוא גילה את אותה פתיחות והקשבה, כי הוא היה שם והוא היה שם, אבל זה היה איזון. זה לא ברווד, אלא זה אמירתו של בן קיימה. ועד כאן אמר, ורק כתבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. זכות גדולה בשביל כולנו. היא לשבת בישיבה שיסב רב עמיטל זכר צדיק לברכה ויבדל לחיים ארוכים מורנו הרב ליכטנשטיין שנזכה להגדיל את תורתו ודרכו אמן
עד שתי משניות לילוי נשמת סבא עמיטל ברשות הרב ליכטנשטיין נלמד את שתי המשניות של שתי האותיות שקוראות לי שרקומות על על הטלית של סבא על התיק טלית ותפילית של סבא י' ו-ע' מסכת שבת פרק א' משנה א' יציאות השבת 2 שאין 4 ו-2 שאין 4 בפנים ו-2 שאין 4 בחוץ. זאת אומרת שתי 4 סוגים של יציאות, 2 שיש עליהם חובה איסור מדאורייתא ו-2 שהם איסור דרבנן אבל פטור מדאורייתא. כיצד? אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. פשט אני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנתן מתוכה והוציא, אני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני או שנתן מתוכה והכניס בעל הבית חייב ואני פטור. זאת אומרת מי ש פעיל בעניין אז הוא חייב בזה, מי שהוא ניטרלי ועומד עם יד מושטת עם משהו אז הוא פטור לגמרי מדאורייתא ומדרבנן. פשט אני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוציא, כמו שבעל הבית נתן לתוך היד של העני והעני הוציא, שניהם פטורים. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל לעני מתוכה, או שנתן לתוכה והכניס, או שהעני נתן לתוך היד של בעל הבית ובעל הבית הכניס פנימה, שניהם פטורים. פטורים מדאורייתא וחייבים מדרבנן. זאת אומרת, זה אסור, אבל פטור. שאלה ששואלים על המשנה, למה בעצם ההלכה הזאת של יציאות השבת היא פותחת את מסכת שבת? זו מלאכה שהיא מלאכה ברורה, אין בה יצירה, היא מופיעה האחרונה בלמדת מלאכות בפרק ז', וכשהכנתי את הלימוד משנה לקראת הלימוד עכשיו וסבא היה ככה מאחורה, אז נתן לי מחשבה על הסיפור שמוכבא פה במשנה בתוך ההלכות. זאת אומרת יש את ההלכות של החייב והפטור, אבל קודם כל יש לנו את הכותרת אני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. זאת אומרת מסכת שבת קודם כל נפתחת בסיפור, לא משנה לפני חייב אסור וזה, קודם כל זה סיפור של אני ובעל בית שנותן לו צדקה. מסכת שבת ובכלל כל סדר מועד נפתח בהלכה הזאת שבתוכה חבוי הסיפור הזה של אני שמקבל צדקה. משנה שנייה במסכת אבות פרק ג' משנה א', משנה שאנחנו שומעים אותה בזמנים אחרים וככה פחות טובים, נלמד אותה פה. הקביעה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים והיא אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך למקום עפר, רימה ותולע, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מה ש המשנה ככה מחולקת לשניים, זאת אומרת יש בהתחלה את שלושת השאלות, עין מעין באת, אולי אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ואחר כך יש את שלושת התשובות. אז נתייחס בהתחלה לשלושת התשובות. מעין באת, אולי אתה הולך, מטיפה סרוחה, ולמקום עפר, עם מוות תולעה. שני הדברים האלה זה דבר שרק מתוכן בעצם אפשר להגיע גם לכל מיני דברים אחרים, ולאו דווקא לא להגיע לידי עבירה, אלא אפשר להגיע מזה ל... לחודש הטוב כי מחר נמות או משהו כזה, כאילו שאין, אם אתה מרגיש רק את אני באתי מכלום וחוזר לכלום, אז טוב, אז נחבור. או צד הפוך של כאילו גם ככה הכל גרוע וכאילו אפשר להיכנס מזה לייאוש, ולכן דווקא בא הצד השלישי של לפני מי אתה ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא, והוא ככה עושה את ה... הוא נותן את זה את הטוויץ', זאת אומרת יש לך את ההתחלה והסוף האלה שבאמת לא מרוממי נפש, אבל אתה נותן לזה את המשמעות בתוך זה, בזה שאתה זוכר לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, ומעלה את כל החיים שבין המצב הזה למצב הזה. ולגבי השלב של התשובות, אבל באמת זה שזה מחולק בהתחלה כל השאלות ברצף, ואחר כך שלושת התשובות, בעצם זה גם עושה איזושהי... נותן מקום לחשוב על ה... להסתכל גם על החלק הראשון באופן, כאילו, לפני שאני קורא את החלק השני. קודם כל, להסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, אולי אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זאת אומרת, אומנם, נכון, יש את השלב של התשובות, אבל גם אם נשארים רק בשאלות האלה, זה שאלות שממש יכולות לתת כיוון ולהוציא מידי עבירה, אני באופן אישי זכיתי למקום שממנו באתי, אבל אני מרגיש שאצל סבא הרב עמיטל באמת זה היה דברים שמאוד מאוד ככה הוא חווה אותם ביום יום, לפני דם העין באת התופת שממנה הוא הלך, ולפני מי אתה ולאן אתה הולך, גם היה כאילו היו דברים שככה מאוד מאוד ברורים וראייה וישיבה ו ראייה ככה מאוד ברורה של הכיוון שהוא עולה, וגם לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, ששוב פעם זה גם נותן את הטוויסט גם בעניין הזה, שלפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. בסוף המשנה אומרת לנו על הקדוש ברוך הוא, אבל אני חושב שקודם כל ואולי במקביל לזה יש אתה עומד מול עצמך לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, והדברים האלה הם בעצם מקום לבחון את הדברים הקודמים של דן מהם באת ובעיקר לאן אתה הולך. זאת אומרת, אם אתה ממשיך לשאול את עצמך, אתה בודק מה המקום שאתה, איך אתה עומד מזה מול עצמך, אז אתה גם יכול לדעת לאן אתה הולך, אבל יכול להיות שיכול להיות שהכיוון הזה הוא לא נכון, ויכול להיות שאני צריך ללכת לכיוון אחר בשביל לעמוד בדרישות שלי מעצמי ועוד יותר של הקדוש ברוך הוא ממני. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכך סיבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען ישראל, כי תורה מנהלית.
ברוכים שובים ברוכים מצאנו כאן את כולם. כאן בעלת תורה נשמתו, וגם עדן את תהן מנוחתו, לכן מלא רחמים, מסר ובספר, כנפת עולמים, ויזרוק תורמים את נשמתו. אדוני הוא נחלתו, ינות ושמתו.